השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע, בוקר טוב, מה שלומכם? מקווה שזהו, מתאוששים אחרי פורים, גם הירושלמי וגם אנחנו הפרזים, אני מקווה שכבר די עברנו את הג'טלג מפורים, ברוך השם, אנחנו רוצים להתעלות הלאה. פסח לפנינו, עוד לא התחלנו, רגע, בלי לחץ, בסדר, אבל לחוש חודש ניסן, אנחנו לאט מעלים בקודש, מעלים הילוך עד כמה שאפשר. אם שנכנס אדם מרבים בשמחה, חזל אומר שנכנס ניסן, יש אומרים מרבים באמונה, אז אנחנו בתווך עכשיו בין לבין, אבל עדיין מרבים בשמחה. אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים מעניינים מאוד. כיצד מחשבה יכולה לשנות את איכות השוקולד שאתם אוכלים? מה קשור? חכו, נדבר על שוקולד היום, קצת שוקולד מריר, נדבר על האיכות של המחשבה, אם משפיעה או לא, נדבר קצת על אנשים שהבריאו ממחלות ולו הקשות ביותר בצורה ספונטנית, נדבר על שבעה דברים שהאנשים האלה הללו עשו באופן שותף פחות או יותר, שבעה דברים נלמד מהם, ולאחר מכן, עוד לפני כן, אנחנו נלמד קצת על תרומת הדשן, נראה קצת את עבודת הקורבנות, מה מעשה קטן נחשב כמעשה גדול, איך אפשר להעריך דברים קטנים שאנחנו עושים, מכיריי, כל אחד מאיתנו עושים הרבה דברים במשך היום, אבל אתה לא מזלזל, אפשר לחשוב מה אני עושה. אבל כבר אמר הבימאי הגדול סטנסבליסקי על התיאטרון, אמר שאין תפקידים גדולים או תפקידים קטנים. ישנם שחקנים גדולים או שחקנים קטנים, אז שלמה אנחנו, אז איתי באולפן, השחקן הגדול, לא אחר מאשר מוטי קופפר, הטכנאי שלנו, אני פנג עם לך מיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל עם השוקולד? מה אתם אומרים? למה לא? אכפת לנו, בואו נתחיל עם השוקולד. אז כך, 2007, למניינם. צוות חוקרים אמריקאי בהובלת חוקרים ממכון המחקר הפרפסיכולוגי מחליטים לבדוק האם המחשבה שלנו יכולה להשפיע על מאכלים. שימו לב טוב, שוקולד המעודד האולטימטיבי, שמחקרים כבר מראים שבעצם שוקולד שהוא שוקולד מריר באיכות גבוהה של קקאו, יכול לעזור לשפר את מצב רוח בטווח הקצר, בסדר? לא, זה לא מתרופה, הוא יכול להקל על מצב של דיכאון, חרדה, אבל שוב בטווח הקצר. עכשיו, מה שהם עשו זה כך. הם לקחו משתתפים, שבמהלך שבוע שלם היו צריכים למלא שאלון. בכל יום ויום הם מדווחים על מצב הרוח שלהם.
איך אתה מרגיש היום?
בסדר.
מ-0 עד 10 כמה?
וכן הלאה וכן הלאה. 3 פעמים ביום הם מדווחים על מצב הרוח שלהם, ואז הם מחכים אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת. סליחה, כולם מקבלים בעצם 6 מנות של שוקולד מריר. כל המשתתפים מקבלים 6 מנות של שוקולד מריר. בכל אחת מהן כ-14 גרם שוקולד. בריכוז של 68% קקאו. זאת אומרת, זה שוקולד בריא, בסדר? 68% קקאו, 14 גרם, כל מנה. בסדר? כל מנה, והם מקבלים הנחיות ברורות. מתי אוכלים את זה? אתה לא מתחסל פה את השוקולד בשנייה, זה לא משלוחי מנות. זה הולך ככה. הם קיבלו את זה למשך שבוע, להבדיל כמו תרופות. למשך שבוע. עכשיו, הם צריכים לאכול את השוקולד ביום השלישי, הרביעי והחמישי של הניסוי. מנה אחת. ב-10 בבוקר, והשנייה ב-3 אחר הצהריים. בסדר? מאוד פשוט. זאת אומרת, חבל שלא השתתתי בניסוי הזה. אבל עוד פעם, הניסוי הולך כך. הם לוקחים נבדקים. במשך שבוע שלם הם צריכים למלא שאלון יומיומי על מצב הרוח שלהם. הם מקבלים בתחילת הניסוי 6 מנות שוקולד, 14 גרם כל אחת, אמרנו 68%, והם אוכלים אותם לא מתי שהם רוצים על ההתחלה, לא, 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 לא לגעת, לא לגעת. הם צריכים לאכול אותם ככה, ביום השלישי, רביעי, חמישי אמרנו, בבוקר, 10 בבוקר וב-3 אחר הצהריים. טוב, לכאורה, מה הרעיון של הניסוי הזה? אז חילקו אותם בשתי קבוצות שאנשים לא ידעו לאיזה קבוצה הם שייכים, גם לא אלה שעושים את הניסוי. שימו לב טוב, גם החוקרים שעושים את הניסוי, הם לא יודעים איזה שוקולד הם מחזיקים ביד. מה היה ההבדל? השוקולד הם חולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת של נבדקים קיבלו שוקולד, שבמהלך 20 דקות, שימו לב טוב, קבוצה של מודטים, נקרא לזה, אנשים שעושים מדיטציה, שוב, לא משהו מיוחד, פשוט מאוד מכוונים כוונה על השוקולד הזה. איזה כוונה? מי שיוכל מהשוקולד הזה, ייהנה מבריאות ותפקוד מיטבי ברמה הפיזית, המנטלית והרגשית, ובמיוחד ייהנה מתחושת מוגברות של אנרגיה, נמרצות ורווחה גופנית. הבנתם? עוד פעם, שתי קבוצות, שאחת מהן לקחו אנשים שעשו מדיטציה במשך 20 דקות, היה ניסוי אחר שלקחו מישהו כזה בקצוען כזה שעשה שעה אחת, לא שאני לוקח את השוקולדים וחושב עליהם, לא נוגע בהם, לא יורק עליהם, לא מורח אותם וזה משהו, פשוט חושב עליהם, או 20 דקות, מ-20 דקות עד שעה, בוא נגדיר את זה ככה, פשוט חושבים על השוקולד, תשב מול השוקולד וחושב, מי שיוכל את השוקולד הזה, יהנה בעזרת השם מבריאות ותפקוד מיטבי ברמה הפיזית, מנטלית, רגשית, ובמיוחד יהנה מתחושת מוגברות של אנרגיה, נמרצות ורווחה גופנית. וככה הם חושבים 20 דקות כשמכוונים על השוקולדים האלה. יפה מאוד. שימו לב טוב, אני מצטט מתוך הניסוי. כדי למנוע הטעיה במהלך הניסוי, הובטח כי החוקרים לא ידעו מימה נבדקים מקבלים איזה שוקולד ורצו לראות האם יהיה הבדל. שימו לב טוב, המבצע יוצא לדרך. בימים הראשונים של הניסוי, הם ממלאים שאלונים, לבדוק את המצב רוח שלהם. אז בימים הראשונים באמת לא היה הבדל. ביום השלישי, מזכיר לכם, ביום השלישי, תחשיב שזה היום, ביום השלישי הם התחילו לאכול את המנות השוקולד הראשונות. תזכרו אחת ב-10 בבוקר, בסוף התוכנית מה שנקרא, ועוד אחת ב-3 בצהריים. אז אכן נרשם שיפור במצב רוח שמשתתפי כלל הקבוצות. אני מזכיר לכם, יש פה שתי קבוצות בעצם, שאף אחד לא יודע מי זה מי, אבל יש פה שתי קבוצות. קבוצה אחת שאנשים חשבו על השוקולדים שלהם, יש 20 דקות לפחות, שיהיה להם בריאות ויהיה להם שיפור במדדים המנטליים, רגשיים, פיזיים, תחושת של אנרגיה, נמרצות, בסדר? ביום השלישי, לקחו את המנות שוקולד הראשונות, אין הבדל. ביום הרביעי, עשו את יום אחרי זה, התחילו להופיע הבדלים. איזה הבדלים? המצב רוח של קבוצת הניסוי, קבוצת הניסוי הכוונה זה אלה שחשבו, לא הם עצמם, אבל אלה שחשבו על השוקולדים שמוכלים, שיהיה להם שיפור וכדומה. אז קבוצת הניסוי, המצב רוח שלהם, המשיך להיות טוב למדי, פחות או יותר באותה רמה. לעומת זאת, מצב רוחם של קבוצת הביקורת, אלה הכוונה שלא חשבו שום דבר על השוקולד, יש להם סתם שוקולד בחנות, חזר פחות או יותר למצב רוח של הימים שקדמו לאכילת השוקולד. הבנתם? עוד פעם, הם במשך שבוע בודקים את רמת המצב רוח. קיבלו שוקולד, לאכול אותו ביום השלישי, הרביעי והחמישי. אז ביום השלישי שכולם אכלו, כולם שיפר להם את המצב רוח השוקולד. ביום הרביעי, שזה יום אחרי, רק קבוצת הניסוי, אלה שחשבו בשבילהם, לא הם חשבו עצמם, חשבו על השוקולדים שלהם, שלהם בריאות, פרנסה, אני לא יודע מה דברים כאלה, אז הם המשיכו להרגיש טוב. אבל הקבוצה של הביקורת, שלא חשבו על השוקולד שלהם, חזרה למצב שלהם. וההבדלים, שימו לב טוב, במצב הרוח בין קבוצות הניסוי לקבוצת הביקורת הגיעו לסיאם ביום החמישי. ביום החמישי, שם המצב רוח של קבוצת הניסוי, אלה שחשבו על השוקולדים שלהם לחיוב, המצב היה הרבה יותר טוב. מה הולך פה, יקיריי? תקשיבו, זה מדע קר, לא מיסטיקה, לא בבולוגיה. אלא, משון בבא, כן? אלא הכוונה היא שבאמת יש פה משהו שניסו להסביר את זה, אולי השפיעו על הביוכימיה של השוקולד, לא יודע מה, כל הדברים כאלה. אמרו, בוא ניקח צעד אחד קדימה. עזוב עכשיו בני אדם. 2021. לפני 3 שנים, מחקר שלקחו אופם 3 נזירים בודיסטים כאלה שיושבים מדיטציה, והם היו צריכים לכוון לעבר בקבוקי מים. עכשיו פה לא מדובר על בני אדם, תגיד לי, הוא שמע, לא ידע, לא יודע מה, בקבוקי מים, שימו לב טוב. הם רוצים עכשיו לחשוב שהמים האלו יעזרו לצמיחה של הצמח שיקבל אותם. נכון? כי אדם עץ השדה, אבל פה נראה האם מים יוכלו לשפר את המצב צמיחה של צמח. לא תגיד לי בני אדם יודעים, לא יודעים, יש לי מרגשה, צמח. טוב, והחוקרים לקחו צמח שנקרא זרעי תורדנית לבנה, זה הצמח שהם עשו את זה, אז לקחו את הזרעים הללו, והם השקו בהם את המים האלה, שוב פעם שתי קבוצות, מים שחשבו עליהם, מים שלא חשבו עליהם, והזרעים שהושקו במים המבורכים, זכו להפקת אנרגיה יעילה יותר, במהלך צמיחתם בהשוואה לזרעים הדומים האחרים, ששתו מים רגילים. התגלו בהם יותר קלורופילים, קלורופילים כדי זה הגופים שמייצרים סוכר בעזרת אור השמש, פוטוסינתזה מה שנקרא, וגם המחקר הזה, זה מחקרים שעברו, המחקרי עמיתים, זאת אומרת בדקו עוד דברים ועוד דברים, עוד מחקרים בלתי תלויים, וכולם מגיעים לאותה מסקנה. יקיריי, מעשה קטן, לכאורה שולי לחלוטין שלא ניכר לעין, לפחות לא בהתחלה, אם זה חשיבה על שוקולד או על חשיבה על מים, במשך זמן מסוים זה משפיע. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו, מה קורה עם הברכות שלנו? כל ברכה שאנחנו עושים, זה מתווסף ומתווסף ומתווסף. אתה זורע זרעים באוכל, אתה זורע זרעים במים. עכשיו אתה אומר, מה זה משנה? יופי. כיוון שכך, בוא נבין שאין באמת תפקיד קטן או גדול. הכל על פי המצווה. ולמה אני מכוון? יש לנו בפרשה של השבוע, אנחנו פרשת צו, עכשיו אנחנו הגענו לפרשה השנייה בספר ויקרא. וילבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבד על ילבש על בשרו והרים את הדשן. בוא נלמד עכשיו אחת המלאכות במקדש. מרימים את הדשן אשר תוכל האש את העולה על המזבח ושמו עץ אל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. מה קורה פה? יש פה אחד התפקידים של הכהן. הכהן צריך לנקות את המזבח. כמו עכשיו אני... לא מקנה במנקים של הבניינים. אתם יודעים את זה? אני אומר ברצינות. לא מקנה במנקים של הבניינים, אחרי, אתה יודע, שכל מיני חבר'ה הקיעו פה, הקיעו שם, אני הייתי מציע אפילו בלי נדר, אני... שכל אחד קצת ינקה את הקומה שלו, להקל קצת על המנקים. באמת, תחשוב מה עכשיו צריך להקיד את כל הכי שלך ואת כל הלכלוכים שלכם. קיצור, לא משנה. הנקודה העיקרית היא, אז ככה, בפרשה של השבוע אנחנו בעצם לומדים את חלק מעבודת הקורבנות, אבל אחת מהעבודות זה לנקות המזבח. המזבח הרי בפרט קורבן עולה, ששם הכל עולה כליל להשם, אז יש אפר שמצטבר על המזבח. האפר הזה, הניקוי של המזבח, נקרא דשן. האפר הזה נקרא דשן. טוב, עכשיו למעשה מדובר פה ומרחיבים לנו בפסוקים איך שהכהן צריך להתלבש בגדים מיוחדים. הוא לא בא ככה עם טרנינג, מה שצריך כביכול, כן? טרנינג עם איזה קפקפים, מה קורה? זה הדשן של אתמול? נו מי זורק את זה? חבר'ה, מי זורק את זה? אין לי כוח לשטויות שלכם. חבר'ה, לכלכתם פה, תאספו את זה. לא מתאים את הלכלוך שלכם. לא, הוא מתלבש בגדים מיוחדים. מידו בד ומכנסי בד, ילבש על בשורו, לובש בגדים מאוד מכובדים כדי להרים את הדשן, שלב א', ואז הוא מחליף בגדים. מה? פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, חזל אומרים שהם פחות מכובדים, ואז הוא מוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. כאילו, מה זה עבודה של ניקיון? מה אתם עושים איזה עניין, מה שנקרא? תביא איזה קבוצת תאילנדים, אני לא יודע מה. יש פה עובדי ניקיון, יש פה איזה עובדים זרים שאפשר לנקות פה את העסק, לא יודע, יש פה בלגן מאתמול, גם לא יודע, נו, זה כל מיני עצמות שנשארו, כל מיני אפר, זריקו את זה החוצה, מה, זה לא מכבודי, תבין, אני כהן, אני לא עכשיו, לא אני אישית, כן? אני לא עכשיו מתחיל להתעסק פה בניקיונות, זה לא ברמה שלי. לא, שימו לב טוב, לכאורה מעשה מאוד פשוט, שבאה התורה ומרימה את זה לגבהים, שיש הבדל בין הבגדים שהוא מרים את הדשן מעל המזבח, והוא מחליף בגדים כדי להוציא אותם החוצה, ובואו נקרא את רבנו בחיי. רבנו בחיי אומרת ככה, ולמדנו מזה, כי גם במצוות הרמת הדשן, שהיא עבודה קשה, זה חתכת עבודה, ציווה הקדוש ברוך הוא, שיתהדר בה הכהן לפניו. שילבש בגדי כהונה, ובהם ירים את הדשן. זאת אומרת, הוא לא בא עם הבגדים של... אתה יודע, תמיד יש בגדים שקצת בלויים, ואני אומר לאשתי, תשאירי את זה, אולי שאני אצבע את הבית, אני אלבש אותם. מזמן לא צבעתי את הבית, אבל ועדיין יש לי בגדים באיקון, יופי. אז לכאורה, למה אני משאיר את הבגדים האלה? כי זה בגדים בלויים, נוכלכים, שיאללה, אם אני אצבע, גם ככה. כי זה עבודות ניקיון, אז מה? פה בתורה זה בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא אומר לכהן שיתהדר בבגדים המיוחדים, שילבש בגדי כהונה, ובהם ירים את הדשן. מסביר רבנו בחיי, וכל זה הערה ודרך חיים לכל מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא באחת מהעבודות, או מי שמתעסק באחת ממצוות התורה, שיתהדר לפניו בעשותו אחת מכל מצוות השם. פירוש הדבר, שמובן לנו שאני עומד בתפילה, אז אני צריך לשים כובע חליפה, למה אני עומד לפני המלך, אבל פה מחדש לנו התורה, שלא רק, אתה יודע, עמידה לפני המלך, אלא כל אחת ממצוות התורה, שיתהדר לפניו בעשותה את אחת מכל מצוות השם, שישפיל כבוד עצמו, בניקיון במקרה הזה, לכבוד השם יתברך אפילו בעבודה קשה. זאת אומרת, יש פה יסוד מאוד מאוד גדול, שעל פי התורה אתה צריך לרומם כל דבר שאתה עושה. כל דבר קטן שהוא חלק מדבר גדול הוא דבר גדול. עוד פעם, כל דבר קטן שהוא חלק מדבר גדול הוא דבר גדול. זאת אומרת, אם אישה עכשיו מחליפה טיטול לילד שלה, או אבא, לא משנה מי עושה את זה, אז אנחנו עושים דבר קטן, אבל זה חלק מדבר ענק. ממילא אנחנו עושים דבר ענק, אתה מבין? ככה זה ניקיון של הבית, וככה זה כל מעשה הכי קטן לשבת. גדולי ישראל היו מכינים לקראת שבת, זה מטיב את הנרות, וזה עושה ככה, וזה קניות. כל דבר ולו הקטן ביותר, פחות ערך ביותר, שאנחנו מחברים אותו למשמעות הגדולה, למה אני עושה מה שאני עושה, אז אין כבר דברים קטנים, כמו שאמרתי בפתיחה, שאין תפקידים גדולים או תפקידים קטנים. יש שחקנים גדולים או שחקנים קטנים, ואם אתה מבין שאתה שחקן גדול, גם אם יש לך תפקיד קטן, אתה עושה אותו כמו גדול. הבנתם? יופי. לכן אף כהן לא יגיד, תקשיב, אבל מצוות הדשן היא לא מתאימה לי, זה לא בשבילי, אתה מבין? אני צריך לנקות את המזבח, אני צריך לנקות את המזבח. לא, באמת אני אומר, אני צריך לזרוק את הזבל, אני צריך לעסוק בהרחקת הפסולת, זה לא, לא, זה קבלן הניקיון, תביא כמה הכנענים, שיסדרו את העניינים. לא, אנחנו רוצים לרומם כל דבר קטן שאנחנו עושים. לכן חזל כבר אמרו לנו, אין במצוות בעלות ערך, מצוות פחותות ערך, אלא יש מצוות, בסדר? אין דבר קטן, אין דבר גדול, הכל הוא ענק על פי המצווה. זאת אומרת, המצווה והמצווה. וזו העבודה שלנו יקירה, להתחזק בדברים האלה, שכל דבר קטן שאנחנו עושים, בוא נרומם אותו, בוא נעריך אותו, לא משנה מה אנחנו עושים באוטובוס, אנחנו אומרים תודה רבה לנהג, אנחנו מפנים מקום למישהו שיושב בלידינו, אנחנו מחייכים לבן אדם, אומרים לו בוקר טוב, כל מיני דברים קטנים, לכאורה שוליים, אפשר לחשוב מה הם עושים, מה הם מעלים, מה הם מורדים. יקירה, תבינו שאם שוק שוקולד מושפע מזה שעכשיו מחייכים אליו מצדי, או חושבים למחשבות חיוביות, כל דבר קטן נחשב גדול. עכשיו, שואל הרשע העיר, שבל, תגיד לי, למה מחליפים בגדים? הבנתי, צריך להרים את הדשן, אוקיי, זה התחלת העבודה של היום. אבל שזורקים את הדשן של אתמול, למה צריך להחליף בגדים? שימו לב טוב, יסוד בעבודת השם. תרומת הדשן אומר, פותחת את עבודת היום החדש. זה קודם כל. אבל אגב, זכירת עבודת היום שעבר, ואילו הוצאת הדשן, מביאה לעומת זאת את תפקיד היהודי שמתחדש בכל יום. יש פה שני דברים. יש מצד אחד לזכור את היום שעבר, יש מצד שני לפתוח דף חדש. עכשיו הוא אומר כך, תפקיד היהודי מתחדש בכל יום. במסירות מלאה ורעננה נמלא את תפקידנו כל יום מחדש. כאילו עדיין לא עשינו דבר. שמעתם? אומר הרש"ר הירש, השאיפה שלנו צריכה להיות כאילו היום זה יום הראשון של העבודה שלנו. לא רוצה להגיד יום הראשון של החיים שלנו, כי אז לא היינו בדיוק בעניינים. אבל היום הראשון של העבודה שלנו, כאילו עדיין לא עשה דבר. עבודה שנעשתה מאתמול, שאל תצמצם את פעילותנו היום. מה הכוונה? הוא אומר, זיכרון המעשים שנעשו כבר, עלול להחניק כל יוזמה למעשים חדשים. אוי לא לזה, שליבו מלא סיפוק על מעשיו שבעבר. מה? למה? שאינו עובד את עבודת כל יום ביומו, כאילו היה זה היום הראשון של עבודת חייו. מה זאת אומרת? אומר הרש"ר הירש, תקשיב, אם אתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, תקשיב, עשיתי בלי עין הרע, תחשוב כמה תפילות התפללתי עד היום, תחשוב כמה צדקות עשיתי עד היום, תחשוב כמה לימוד תורה עשיתי עד היום, אז היום אני יכול לנוח קצת. לא, אתה מסתכל על היום כאילו היום אתה מתחיל, לא אכפת לי כמה זמן. סיפרתי לכם את הסיפור הזה פעם, אבל היה בארצות הברית הסיפור הזה. היה זוג שלא זכה לילדים. 20 שנה, הבעל מתפלל, הבעל מסתם גם האישה, אבל הבעל סיפר את הסיפור הזה, אני שמעתי את זה ממנו. אז הוא מספר שכל יום הוא היה מתפלל בשמע קולנו. כל יום שמע קולנו, בבקשה, בורא עולם, רוצה ילדים, רוצה ילדים. 20 שנה, רבותיי. אין יום שהוא פספס, הוא אמר לי, אין יום שהוא פספס. כל יום הוא התפלל, בבקשה, בורא עולם, רוצה ילדים, רוצה ילדים, רוצה ילדים. עד שאחרי 20 שנה, החליט חלס. מציתי, באמת אנחנו מציתי. זה נראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה נראה שלא תגיד לי שנה, שנתיים, חמש, עשר, בוא נה, 20 שנה, נו ברצינות, בוא, שחרר. בוא, לא, די. והוא החליט שהוא לא מתפלל יותר. טוב, מגיע תפילת הנץ, בשלב מסוים מגיע תחילת התפילה, מגיע לשמע כולנו, ואז מתחילה התלבטות. אתה יודע, הוא כל כך רגיל, מה שנקרא, להתפלל או לא להתפלל, לבקש או לא לבקש. הוא מחליט, יאללה, לא בקש. בא להמשיך, פתאום הוא שומע, בכי של תינוק, לא בעזרת נשים, בעזרת גברים, תינוק בוכה, הוא לא מבין איפה זה מגיע, הוא לא יכול להסתובב, אתה יודע, זה קריאת שמה, זה תפילת 18. ואז הוא פרץ בבכי, כאילו, וואו, בורא עולם, אני רוצה כזה, כזה אני רוצה. יקיריי, שנה לאחר מכן חבק בן, סיפורים נחמדים ונפלאים, אבל זה לא סוף הסיפור. מה שהתברר, שאחרי זה שמסיים 18, הוא מסתכל מאיפה הגיע התינוק, והוא לא רואה אותו. האם זה היה אליהו נביא? לא. כי אחרי שתי דקות, אותו בן אדם של בעל התינוק נכנס פנימה חזר לבית כנסת, והתברר שזה אחד מהמניין. הוא פשוט אומר לו, תראי לי, מה קרה? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, פשוט הילד שלי, הבן שלי, זה אחד התינוקות שלנו, לא ישן כל הלילה, ואשתי לא ישנה בכלל. אז אמרת לה, תקשיבי, עזבי, הנה עכשיו הוא נרדם, אני אקח אותו לתפילה. אם הוא לא ישן כל הלילה, מן הסתם בתפילה הוא ישן כמו אותה תלה. אז לקחת אותו לתפילה, לא חלמתי שהוא יפריע באמצע, לא חלמתי זה, ו... אז סליחה שהפרעתי לך. אז תראו מה זה בורא עולם. הוא הבן אדם התפלל 20 שנה, כבר די, בא להתייאש, בא להתייאש. ברגע האחרון, האחרון, בורא עולם. זה חשבונות שמיים, כן, אבל הילד לא ישן כל הלילה, וגם אמא שלו לא ישן כל הלילה, ואז אבא שלו מחליט לקחת אותו בבוקר למניין, ובדיוק, ובדיוק שהוא מגיע לשמע כולל, לא לפני, לא אחרי, כי אז הוא מפספס הכל, אופה, הוא בוכה. נו, שיפקה. אז אני אומר, סש, חצוף, מפריע בתפילה. לא, הוא ניצל את זה. ניצל את זה לתפילה על עצמו וזכה. אז בואו נחשוב איך אפשר למנף כל דבר קטן לדבר גדול, ובואו ננסה להבין מה ההבדל בין היום של אתמול לבין היום של, לבין היום של היום. אבל מה ההבדל? ואיך עושים את זה? ומה קשור, מה קשור למחלות? או לבריאות בעזרת השם? כל זה בעוד הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים שמעשה קטן נחשב הרבה. בסדר? לא לזלזל ולו במעשה קטן שאנחנו עושים. אין באמת מעשה קטן אצל יהודי. כל מעשה שאדם עושה, אפילו שריחת הצרוכים שלו בנעליים, יש לזה משמעות, ואיך שהוא מתלבש, ואיך שהוא אוכל, ואיך שהוא כל דבר קטן שאנחנו רק עושים, שאין דבר קטן, יש דבר גדול. ולכן העבודה שלנו ככה למדנו שגם עולם המחשבה שנחשב עולם זניח לכאורה, שאתה אומר, מה זה משנה, מה אני חושב, איך אני חושב, אז ראינו ניסוי מאוד מעניין על שוקולדים. ולקחו קבוצה של אנשים, למדנו שחשבו על השוקולד, שמי שאוכל את השוקולד הזה יהיה בריא, חזק, כל מיני דברים כאלה. ובמשך 20 דקות, בין 20 דקות לשעה מקסימום של מחשבה על שוקולד, ואכן כאשר הוא ניתן לאנשים, ראו את ההבדלים בין אלה שחשבו על השוקולד לבין שלא חשבו על השוקולד, ומדבר על אנשים אחרים שאכלו כמובן, וזה השפיע עליהם בלי שהם ידעו בכלל על שוקולד שלהם חשבו ככה או אחרת, אף אחד לא ידע שום דבר, זאת אומרת, זה נתונים קרים ובדוקים שאכן המחשבה של האדם יכולה לנדוד הרחק ממוחו לעבר דברים שהוא אוכל והוא שותה, וכל שכן בני אדם אחרים יקראי. אז אם אנחנו רוצים להתחזק באהבה ואחווה, שלום ורעות, אז כל דבר שאנחנו חושבים על השני נקלט אצלו, והוא מרגיש את זה כמים הפנים לפנים, כך לב האדם אל האדם. למדנו את זה אפילו על זרעים, זאת אומרת שכאשר חשבו על זרעים שיש להם יותר פוטנציאל, יש להם יותר כוח, הם אכן השפיעו על הצמחים שגדלו אחרת, הם מצאו בהם יותר כלורופילים וכדומה. זאת אומרת, אפשר לראות את זה תחת המעבדה הקרה, שאכן המחשבה של האדם היא משפיעה. אז אני רוצה לרומם, מה שנקרא, ולו מעשה קטן שהוא נחשב למשהו גדול. ולכן בפרשה של השבוע, אומנם זה פרשיות של קורבנות, אבל אנחנו לכאורה יש יותר אתגרים לקחת משהו לחיים שלנו היום, אבל תמיד אפשר דבר כזה. התורה תורת חיים, ולכן אפילו מהרמת הדשן, הרמת הדשן כמובן ניקוי המזבח, שאתה אומר, בסדר, בוא ניתן את זה לכמה כנענים, כנענים דאז או פיליפינים דהיום, שינקו את זה, יסדרו את זה, מה זה קשור? אני, סליחה, כהן צריך אתה יודע, להרים, לזרוק, מה עבודו? הוא מחליף בגדים בהרמת הדשן ובהוצאת הדשן. אז לקחנו את רבנו בחיים, רבנו בחיים שמביא שבמצוות הרמת הדשן היא עבודה קשה. וציווה הקדוש ברוך הוא שיתהדר בה כהן לפניו שילבש בגדי כהונה, ובהם ירים את הדשן. למה? בוא תרומם, אתה עכשיו הולך לצבוע או לנקות, אתה לובש בגדים מכובדים. למה? כי אתה צריך להבין, גם ניקיון של הבית שלך, וגם בישולים, וגם כביסה, וגם תליה, כל דבר זה מצווה, וכל דבר זה דבר ענק, אז נא להתלבש בהתאם. חמוד, יפה מאוד. אבל ראינו שיש גם הבדל בין ההרמה של הדשן, שזה שלב א', לבין ההוצאה של הדשן החוצה. מה העניין בהוצאה של הדשן החוצה, ולמה צריך דווקא להחליף בגדים פחות מכובדים? ופה לקחנו את הרש"ר הירש. הרש"ר הירש מביא שכל יהודי צריך להסתכל על היום שבו נמצא, כאילו זה היום הראשון. זכירת עבודת היום שעבר יכולה עד הרבה להכריע את האדם לאיזושהי שעננות כזאת. כי אם אני מסתכל, תשמע, עד היום, בלי עין הרע, כמה תורה, כמה חסד הוא עשה, כמה מצוות הוא עשה, אז הוא מתחיל להרגיש קצת, אפשר לישון יום אחד. אנחנו רוצים שאדם יהיה, אני אצטט אותו, שננסה במסירות מלאה ורעננה, ונמלא תפקידנו כל יום, כאילו עדיין לא עשינו דבר. וואי, 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 וואי. אומר, עבודה שנעשתה אתמול, אני מצטט כן ברש"ר הירש של הפרשה, אז עבודה שנעשתה אתמול, אל תצמצם את פעילותנו היום. לא בגלל שהיית בפורים והתפללת ולמדת חזק וברוך, או אספת כסף, אתה יכול לנו עכשיו. זיכרון המעשים שנעשו כבר, עלול להחניק כל יוזמה למעשים חדשים. אוי לא לזה, שליבו מלא סיפוק על מעשיו בעבר. שמעת? צריך מאוד להיזהר, לא להרגיש, אתה יודע, תפוך על השכם, טוב, אני מסודר כבר, ממש לא. אוי לו לזה, שליבו מלא, מלא, זה הבעיה. סיפוק על מעשיו בעבר, שאינו עובד את עבודת כל יום ביומו. כאילו היה זה היום הראשון של עבודת חייו. תהיה, אתה מבין? הרי תמיד אומרים שמטאטא חדש, מטאטא טוב. אנחנו צריכים מטאטא חדש כל יום. והוציא את הדשן, ממשיך הרש"ר הירש. אומר, יש להרחיק, להרחיק מן המזבח את כל עקבות עבודת יום האתמול. וכך התחיל עבודת היום החדש, על יסוד חדש בתכלית. לכן אומר שעל פי זה התברר ההלכה, שהעיסוק בעבודת יום האתמול, כמובן ההוצאה של הדשן, וכנראה אומר גם ההרמה, נעשה בבגדים יחסית פחותים. זאת אומרת, למה? אל נתגאה במעשים שעשינו כבר. העבר ייסוג מפני התפקיד החדש. שמעתם? העבר ייסוג מפני התפקיד החדש המוטל עלינו כל יום ביומו. אז זוהי העבודה שלנו, יקיריי, לחשוב היום, יום שלישי אמנם, אבל זה היום הראשון מבחינתנו בעבודת השם שלנו, לקום רעננים. הרב, אני ממש לא ערני, אני בקושי קמתי בבוקר, אני בקושי פותח את העיניים, תקשיב, תתעורר, שטפי פנים, שטוף פנים, תתרענן, והכל יהיה בסדר. אתה לא יכול לדעת מה מעשה שלך היום יכול להשפיע על מחר. אז אמרנו שמעשה קטן יכול לעשות עבודה גדולה. מצד אחד אמרנו שאין מעשים קטנים ביהדות, בפרט לא בעבודת השם. אבל אני אגיד לכם עוד דבר אחד, אני רואה שאני לא אספיק להגיע לתוך העולם הזה של הריפוי, שאמרנו ש... אבל אני אסביר לכם, פשוט שלחו לי ספר מאוד מעניין של חוקרת בשם קלי טרנר. הספר נקרא Radical Remission. בעברית נראה לי קוראים לזה המסע להחלמה. אני לא יודע אם יש את זה בחנויות, אבל כאילו, אצלי זה באנגלית, אז Radical Remission, והכוונה היא כמו... ריפוי, אבל לא סתם ריפוי ספונטני. זה ריפוי בעצם של אנשים שמעל כל סיכוי הבריאו. היא אספה למעלה מ-5001 מקרים של אנשים ששרדו את המחלה, בסדר? וכנגד כל הסיכויים. והיא פשוט מעלה את הסיפורים שלהם, יש להם גם אתר כזה, זה נקרא The Radical Remission Project, כאילו הפרויקט של ה... הרפואה, נקרא זה, קיצור, רפואה רדיקלית. זאת אומרת, היא לא רצה לקרוא לזה דווקא רפואה ספונטנית, וספונטנית כמובן שכביכול מכלום אדם עברי, כי זה לא נכון, כי הם עשו כן משהו. הם עשו דברים מסוימים ומביאה 7 דברים של אלו שבעצם יצאו משאול תחתית מהמקומות הכי הכי נמוכים שהרופאים כבר הרימו ידיים וחילקה את זה לכמה שלושה חלקים או שלושה סוגים של אנשים. יש אנשים שבכלל לא השתמשו ברפואה הקונבנציונלית, בכלל לא. יש כאלה שעשו את הרפואה הקונבנציונלית אבל בשלב מסוים הרופאים התייאשו מהם מה שנקרא ואמרו להם, יאללה, לכו הביתה, כי אין מה לעשות איתכם, ואז הם התחילו את המסע המיוחד שלהם, והקבוצה השלישית זה כאלה שמראש כבר שילבו גם רפואה קונבנציונלית, וגם כל מיני דברים, נקרא לזה רוחניים, או נפשיים, או רגשיים אחרים. ופה בעצם איך היא התחילה בכלל? מה זה קשור אליה? למה היא שהיא דוקטורית? למה שתחקור את הדבר הזה? אז שימו לב טוב. שהיא סיימה, וזה יש שיעור עבורנו, שהיא סיימה את לימודי המאסטר שלה באוניברסיטת ברקלי, ברקלי בארצות הברית, היא, המומחיות שלה הייתה באמת ייעוץ למטופלי סרטן המחלה. עכשיו היא הייתה פסיכותרפיסטית, היא עבדה בית חולים, ובשלב מסוים, נתקלה בספר, שימו לב טוב. מי שכתב את הספר הזה, היה אדם שסבל מהמחלה בכליות, בדרגה 4, זאת אומרת דרגה מאוד גבוהה. והוא ניסה את כל מה שהיה לרפואה המערבית להציע. ניתוחים, חימו, אקרנות, הכל. ובשלב מסוים הוא נשלח הביתה, לאחר שנאמר לו שנותרו לו כחודשיים, חס ושלום, לחיות. טוב? ואז, תוך 3 שנים, הבן אדם החלים לגמרי. בסדר? עכשיו היא כותבת בספר שלה, שהיא קראה את הספר שהוא כתב, 25 שנה אחרי שהוא כבר עברי מהמחלה. זאת אומרת, תראה מה זה. אדם עובר איזשהו תהליך מסוים. אדם עובר איזשהו מאבק מסוים. הוא מתעד את זה, הוא כותב את זה, הוא מוציא על זה ספר. הספר הזה מתגלגל, 25 שנה, עד שזה מגיע לידיים מסוימות, את החוקרת הזאת, שהיא מחליטה להפוך את זה לבעצם איזשהו פרויקט חיים כזה, ומתחילה לחקור קודם, וחוקרת למעלה מ-5,000 איש, שכל, עכשיו, היא אומרת, תבינו, רופאים טוענים, אני אצטט מהספר שלה, שעל כל מקרה שנחקר ודווח, שאני אומר, היא הביאה בספר שלה משהו כמו 5,000, אבל היא אומרת שיש עוד מאות מקרים של אנשים שנרפאים בצורה ספונטנית ולא נחקרים, לא כל אחד מגיע ושלום, אני עברתי וכדומה. זאת אומרת, יש לדעת שבכל דבר יש סיכוי, אבל אחד מהדברים שאנשים האלו העידו על עצמם, זה שהם לקחו, והם נקרא לזה, ניהלו גישה אקטיבית. מה זה גישה אקטיבית? לא הרימו ידיים, אמרו, טוב, מה זה מה שקרה, זה מה שקרה. לא, ממש לא. הם יעשו את הכל כדי להבריא. מחר, בלי נדר, נלמד 7 דברים, כי גם ב-2011 חוקרים מהארץ ובארצות הברית לקחו את העבודה הזאת למחקר. היה שם דוקטור שחר לב-ארים, הוא מהאוניברסיטת תל אביב, לא משנה, פרופסור משה פרנקל, גם כן הוא מרמב"ם. לקחו בעצם תמיד אנשים לא דתיים, אנשים לא קשורים, לקחו 26 מחלימים מהארץ, בחול, שהחלימו מחלות, מחלה בטח הידועה, אבל מסוגי מחלות שונות, שונים בתחום הזה, ונשארו בריאים לפחות 12 שנה מאז האבחון הראשוני של המחלה, וניסו להבין מה המוטיבים העיקריים, מה הסוד של אלה שהבריאו. ואני אומר את זה כשאנחנו נלמד את זה מחר, כי אין לנו כבר זמן היום, אבל כשנלמד את זה מחר, אתם תראו שכמו שהם הבריאו ממצבים לא פשוטים בכלל, שאפילו חרב חדה כבר מונחת על צוואר של אדם, אם אנחנו ניישם את זה בעזרת השם עוד הרבה לפני, שאנחנו רוצים להגיע למצב כזה, אז החיים שלנו יכולים להיות משודרגים לגמרי. לדעת שזה הכל בידיים שלנו, בורא עולם רוצה לעזור לבן אדם, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, הבא להיטהר מסייעין בידו. אז אם רק נרצה, הרחב פיך ומלאו, אנחנו צריכים להבין שזה בידיים שלנו. אז הגישה האקטיבית היא קודם כל, להחליט כל יום בפני עצמו כרגע, עזוב אותך מה שנלמד מחר, נלמד מחר, כל יום בפני עצמו, כל מעשה קטן לרומם אותו, תמיד תלבש בגדי כהן מצידי, שאפילו שאתה שוטף את הבית, את מכינה אוכל לילדים, את מכינה אוכל לבעלך, לעצמך, כל דבר שאנחנו עושים לרומם אותו, לזכור שאפילו מחשבה, כל שכן ברכה, משפיעה על מה שאנחנו אוכלים, שוטים וכדומה. אז עד כאן היום, מה יהיו 7 הדברים שאנשים האלה עשו נלמד מחר, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, יום טוב.
כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי.